ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ראש השנה דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. לפני שניכנס לגמרא, נציין שאנחנו נתחיל את הגמרא 11 שורות מלמעלה, אבל בשוליים תחת הכותרת נושא כללי אנחנו הוספנו וכתבנו קשר בין זמנים של מינים שונים ומקורות המים שלהם. אנחנו כמובן ממשיכים את הסוגיה שעסקנו בה בדפים הקודמים. אנחנו מתמקדים בנושא של הפרשות תרומות ומעשרות ותאריכים שונים למינים שונים, וכאן כפי שכתבנו יהיה דגש על קשר בעניינים האלו ומקורות המים. הנושא המיידי מובא ברייתא שבו מופיעים רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא בעניין קביעת שנה של גורן ויקב ושנה של ירקות על פי מקורות המים שלהם. הגמרא תשאל מהי ביניהו בין דבריו של רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא, כי אחרי שנסיים את הביתה אנחנו נסתכל ונשאל את עצמנו, הם מאוד דומים. אז לכן באה הגמרא אחרי המזכרת שאתם רואים בגמרות המסומנות, והגמרא תשאל מהי ביניהו. כשהזכרנו נושא של מקורות המים, יש מי גשמים, וגשמים כידוע יש לו תקופה, כמובן בארץ ישראל עונת הגשמים היא די מוגדר, אפשר לומר פחות או יותר בין חודש תשרי וחודש ניסן, ויש גם מקור מים נוסף מי השקיה, שאנחנו לא סומכים אך ורק על הגשמים, כי למשל בגידול ירקות צריכים להשקות אותם עד כמעט שעת הלקיטה. הגמרא תניא, רבי יוסי הגלילי אומר בוס בך מגורנך ומיקבך. מה גורן ויקב מיוחדים שגדלים על מי שנה שעברה ומתעשרים לשנה שעברה? אף כל שגדלים על מי שנה שעברה מתעשרים לשנה שעברה. יצאו ירקות, כאילו להפוקהו, למעית ירקות שגדלים על מי שנה הבאה, כלומר שנה נוכחית, כאילו כפי שאמרנו מקודם שמשקים ירקות עד סמוך לקיטתו, ומה התוצאה מכך? ומתעשרים המעשרות שלהם נקבעו לשנה הבאה, כלומר לשנה הנוכחית. נלמד ביחד רש"י באוספך מגורנך ומקבך. מכאן סמכו חכמים לקבוע זמן מעשר ירק דבריהם אחר לכיתה, להסמך לבעלמה. אנחנו הזכרנו בעבר שמדורייתא חיוב הפרשה חל על דגן, תירוש ויצער. כעת אנחנו מוסיפים לדיון ירקות. ירקות, החיוב הפרשה ששייך בהם הוא מדרבנן. זה שהזכרנו פסוק, זה נקרא הסמך לבעלמה. כל אסיף שלך, ממשיך רש"י, יהיה כתרומת גורן ויקב שלחה בהן תורה אחר שנה שהביאה שליש, הרי שלחה בהן אחר שנה שגדלו במימיה שהבאת שליש שלהן. כשאנחנו מדברים על דגן, תירוש ויצר, אנחנו אומרים שהשנה שבו הם גדלו שליש לפי אותו שנה, אם זה שנת מעשר שני אז יהיה מעשר שני, אם הגיעו לשליש גידולם בשנה של מעשר עני, שיהיה מעשר עני. שמאותה שעה ראויה לקצר בדוחק. מה שאני אומר שזה שהגיע לשליש אפשר אפילו לקצור את התבועה והוא ראוי בדוחק. ממשיך רשי אף כל וכולי, לקח הלכו באילן אחר חנתה, שכל גדילת פירותיו על ידי שהלאת שרף האילן לפני חנתה הוא. אז כל נקרא לזה כוח הגדילה נגמר או התממש עד החנתה. מהחנתה ואילך אין צורך ליותר מים לגבי התפתחות הפירות, כי שרף האילן הוא גורם להמשך ההתפתחות. אז כשמגיעים לנקודה הזאת בעונה שהאילן קיבל את כל המים שהוא צריך, וזה אנחנו נוכל לדעת בשעת החנתה של אותו עץ פרי. ונמשיך עכשיו בברייתא. רבי קיבא אומר אותו פסוק, באוספך מגורנך ומעקבך, מה גורן ויקב מיוחדים שגדלים על רוב מים? רוב מים הכוונה מי גשמים, ומתעשרים לשנה שעברה. אף כל שגדלים על רוב מים מתעשרים לשנה שעברה, יצאו ירקות שגדלים על כל מים, הם מים שאובים שצריכים להשקות אותם, ומתעשרים לשנה הבאה, לשנה הנוכחית. רשי כותב, יצאו ירקות שגדלים על מי שנה הבאה, והיינו שנת לקיטתן, שרי גוזזין אותה, והיא חוזרת וגדלה. רשי גם ממשיך, רוב מים הם מי גשמים, שרוב זרעים גדלים על ידם. על כל מים, זה מה שמאפיין ירקות, אף על שובים, שדולים ומשקין אותן, תביד. קניין שנאמר, והשקית ברגלך כגן הירק. סתם גן הירק דרכו בהשקעה. אז בינתיים ראינו, תנא קמא שתיאר את הירקות שהם גדלים על מי שנה הבאה, ורבי עקיבא אומר, יצאו ירקות שגדלים על כל מים. הגמרא שואלת, מי בינהו? מה, באיזו מין יהיה ביטוי להבדיל בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא? אמר רבי עבור, בצלים הסריסין ופול המצרי עיקה בינהו. תתנן, אנחנו קודם נקרא את המקור ואחר כך נבאר את הדברים דרך רש"י. תתנן, בצלים הסריסים ופול המצרי, שהם שני מינים, שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית. אם מדובר במעבר משנה שישית לשנה שביעית ומנעת מים למשך 30 יום לפני ראש השנה, נכון, אתה תבוא לקצור ללקוט את הדברים האלו אחרי ראש השנה, זה כבר תוך שנת השמיטה. בכל זאת, לפי מה שאנחנו למדנו כרגע, מתעשרים לשעבר, לא יהיה להם דין פירות שביעית. ואם לאו, אם ההימנעות של המים היה פחות מ-30 יום, עשויים בשביעית ומתעשרים לשנה הבאה. ויהיה להם, אם לא מדובר במעבר משישי לשביעי, אלא משנת מעשר שני לשנת מעשר עני, לדוגמה, אז יהיה להם החיוב הפרשת מעשר עני, זה נקרא שנה הבאה בדוגמה הזאת. שאלנו והגמרא אמרה, מי בינהו בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, הדוגמה הזאת יהיה נפקא מינה. אבל צריכים לבאר מה, איך זה בא לידי ביטוי, מה, מי סובר מה. אנחנו נלמד רש"י, נציין שבתוך רש"י יש שני גרסאות הפוכות. אנחנו נתמקד בגרסה הראשונה, אבל ציינו, סימנו ברשי מספר רומאי 2, ושם כתוב ברשי בפירוש רומאים מפרש איפחה. אנחנו בדיבור מתחיל איקה בינאו, כגון שמנע מהם מים ולא השקו 30 יום לפני ראש השנה ולקטן אחר ראש השנה, וחיה מתניתין, כמו המקור התנאי דתנן במסכת שביעית, משנה במסכת שביעית, בצלים הסריסים וכולי. רבי יוסי הגלילי אית לה מתניתין, כיוון דמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, נמצאו גדלים על מי שנה שעברה, ולכן יהיה להם זהות או מעמד של אותה שנה, שנה שעברה, ואם זה משישית לשביעית יהיה להם דין פירות שישית, ואם זה מעבר משנת מעשר שני לשנת מעשר עני יהיה להם דין מעשר שני. ולרבי עקיבא, הרי גדלין על כל מים ומתעשרים להבא. אנחנו נסתפק בזה לגבי החילוק ביניהם, וזה הדוגמה שיבוא ביטוי להבדל בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. לפני שנתקדם, לפני שוב פעם לשוליים תחת הכותרת נושא פירות שחונתין חניתה, חנתה של הפרי לפני שבט, גדלו על מי שנה שעברה. לא, אני אומר כאי דבר על פי תוספות, מה זה מי שנה שעברה? לא הגשמים שירדו בחודשים האחרונים, אלא הגשם שירד לפני שנה. וזה מה שניתן לומר על אלו שחונתים לפני שבט. ואלו שחונתים אחר שבט גדלים על מי שנה זו. הגשמים שירדו באזור סוכות, סוכות זה, ואז אחר כך חשבן, כסלי, טבת, שבט, ואנחנו עברנו את התאריך, נגיד ט"ו בשבט עברנו, ואז חונתים הפירות. יכול להיות, אני אזרוק לכם דוגמה, אבל אני לא יכול לבסס את זה על מקור מדויק, אבל נראה לי שמה שאנחנו מכנים פירות הקיץ, מתי הם חונתים? הם חונתים אחרי ט"ו בשבט. אם לא, אז הדין כמובן ישתנה, אבל רק לשם דוגמה, יש את הפירות הדר ויש פירות קיץ, זמן ההכנתה שלהם שונה זה מזה. אנחנו עם ההקדמה הזאת ניכנס לגמרא. ציטוט מהמשנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, זה היה כמובן שיטת בית שמאי ושיטת בית הלל, ט"ו בשבט ראש השנה לאילן. מאי טעמה, אמר רב אלעזר, אמר רב הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, ועדיין רוב תקופה מבחוץ. תקופה כאן הכוונה לתקופת טבת, מה שאנחנו מכנים החורף, תקופת החורף, עונת החורף. מאי כאמר, מה שנאמר עכשיו לא מובן, כי אם אתה אומר שרוב תקופה עדיין מבחוץ, זו סיבה לדחות ראש השנה שלהם עד אדר. אז הגמרא עונה, הכי כמר, אף הפי שרוב תקופה מבחוץ, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. אנחנו נסתכל ברשי. רש"י יחד איתכם חמש שורות מסוף העמוד, באחד בשבט ראש השנה לאילן, ואין תורמין מפירות אילן שחנתו פירותיו קודם לכן על פירות האילן שחנתו לאחר מכאן. שואלת, אנחנו נתקדם ברש"י, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה אסרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה, ועדיין רוב תקופת טבת מבחוץ, עדיין רוב התקופה לבוא, מי כמה ממשיכה שבעדיין רוב תקופה מבחוץ, כל שכן וכיוון רוב תקופה מבחוץ עדיין לא הגיע זמן הכנתה, ולא היה להם לקבוע ראש השנה עד אדר. ואז הסברנו שאף על פי שרוב התקופה מבחוץ, אבל מבחינת גשמי שנה רוב גשמי שנה כבר ירדו. אני יחד איתכם נפנה לתוספות, שהוא נותן עוד רובד של הבערה. תוספות באחד בשבט מי תמה מפורש נמי לבית הלל כמו לבית שמי. אמרנו מקודם שאחד בשבט זה התאריך של בית שמי לראש השנה לילנות, ט"ו בשבט הוא התאריך לבית הלל, אבל אותו הסבר תקף לכמה נקעת. הגמרא הזכירה את הראשון, הבית שמי, דלמור זמן חניתה של גשמי שנה זו באחד בשבט, ולמור בט"ו בשבט, וכל החונטים קודם זמן הזה, היינו על גשמי שנה שלפני תשרי. זאת אומרת הגשמים של שנה שעברה. אז אם אתם רואים פירות שחונטים לפני ט"ו בשבט, נכון שט"ו בשבט הוא אחרי תשרי, אבל לגבי אילנות השנה שעברה ממשיכה, אם אנחנו מדברים על פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט. מכוח איזו גשם הם הגיעו להכנתה? התשובה, לא הגשמים שהורדו בחודשים האחרונים, אלא מכוח הגשמים של שנה שעברה. והדלו עזו בילנות בתר תשרי כמו בשליש בתבועה משום דדרשין הניאל, פעמים שהרביעית ועדיין עשוי משום עורלה. אנחנו ראינו את הדרשה הזאת בדף י'. אנחנו על פי תוספות אנחנו הוספנו בשוליים מין תרשים שמתאר, כתבנו בתרשים יש לנו שנה אחד ושנה שתיים. התרשים מתחיל מתשרי של שנה אחת, ממשיך התרשים, אתם רואים חודש ניסן, יש גשמים בין תשרי לניסן, ואז בשנה תשרי של שנה שנייה, ואתם רואים בתרשים ט"ו בשבט. כתבנו חנתה, החנתה שבתרשים הוא לפני ט"ו בשבט. ומאיזו כוח מימי חנתו הפירות האלו, לכן אתם רואים את החיצים בתרשים, זה מקשר את החנתה שבתרשים עם הגשם של שנה שעברה. אז אם שנה הראשונה הייתה שנת מעשר שני למשל, ושנה הבאה היא שנת מעשר עני, הפירות האלו שחנתו לפני ט"ו בשבט יהיה להם דין מעשר שני, דין של שנה שעברה, כי הכנתה של הפירות האלו היא מכוח הגשמים של השנה שעברה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו רואים שהוספנו בשוליים נושא כללי, ואנחנו מציינים עד ט"ו עמוד ב', אתרוג וקביעת זמנו. הנושא המיידי, מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט, ונהג בו שני עיסורים. כלומר, היה מעבר בין שנת מעשר שני לשנת מעשר עני, אז הוא הפריש מעשר עני וגם מעשר שני. אנחנו נראה מה ההסבר לדבר בהמשך הגמרא. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו שני איסורים, היה מדובר בשנה שנייה הנכנסת לשנה שלישית. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אחד כדברי בית שמאי ואחד כדברי בית הלל. נסביר. לפי בית שמאי, אחד בשבט הוא כניסה לשנה החדשה, ובדוגמה שלנו נכנס שנה שלישית, זהו שנת מעשר עני. לפי בית הלל, א' שבט עדיין שייך לשנה שעברה, לא נתחדשה. אז לכן בדוגמה שלנו זה יהיה מעשר שני. ורבי עקיבא הוא יפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני. רבי יוסי בר יהודה אומר, לא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה. זה שהוא יפריש שני מעשרות זה לא בגלל השיטות האלו, אלא מנהג רבן גמליאל, רבי אליעזר נהג בדתנן. אתרוג, עץ אתרוג, עץ אתרוג נגיד הוא מיוחד, שווה לאילן בשלושה דרכים ולירק בדרך אחד. שווה לאילן בשלושה דרכים, לאילן כוונה לשאר אילנות, לאורלה ולרווי ולשביעית. הדברים האלו נקבעים על ידי שעת החנתה. ולירק בדרך אחד, האתרוג דומה לירק בדבר הזה שבשעת לקיטתו האיסורו, דברי רבן גמליאל. הקביעה איזו שנת מעשר הוא לפי שעת הלקיטה. רבי אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר. כלומר גם קביעת המעשר, איזו שנה של מעשר, זה מתי הייתה הכנתה. עכשיו אם אנחנו נחזור על רבן גמליאל, רבי עקיבא היה, הגיע לאחד בשבט, ואז לקט את האתרוג. לפי החנתה זה שנה שעברה, לפי לקיטה זה השנה החדשה, לכן הוא הפריש מעשר שני ומעשר עני. הגמרא שואלת, הנהגה כזאת, בואו נתמקד בקושיה על הרישה של המקור שבו ראינו בית שמאי ובית הלל, והסברנו הנהגת רבי עקיבא כי הוא חשש בפני שיטת בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי זה א' שבט זה כניסה לשנה חדשה, ולפי בית הלל עדיין אתה לפני ט"ו בשבט, אז אתה שייך לשנה שעברה. אז אנחנו כאן מקשים קושיה. אנחנו נגיד מראש שאחרי שנסיים את הקושיה אנחנו נפנה לרש"י להסבר או לדוגמה מוחשית לדבר שאנחנו עומדים ללמוד. הגמרא שואלת, ומי עבדינן כתרי חומרי, לחשוש לנהוג כפי שתי חומרות? ואצלנו זה היה בית שמאי ובית הלל. והתניא, לעולם הלכה כדברי בית הלל, ורוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, כדברי בית הלל עושה. אופציה כזה קיימת. אנחנו בטח כל אחד רואה כאן איזושהי סתירה, קודם אתה אומר הלכה כבית הלל ואחר כך יש אופציה לנהוג כמו בית שמאי. הגמרא במסכת עירובין מטפלת בזה, והיא נותנת תשובה שכאן קודם בת קול, כאן לאחר בת קול, היה בת קול שהשמיע מן השמיים שיש לפסוק כבית הלל, אבל לפני זה קודם בת קול היה אפשרות לפסוק כבית שמאי. זה לא העיקר בשביל הדיון שלנו, אבל היה ראוי רק להזכיר את זה. נמשיך בגמרא. מכולי בית שמאי ומכולי בית הלל, מי שבוחר לנהוג כמו הקולות של בית שמאי והקולות של בית הלל, רשע. אנחנו נציין שזה לא אינו מדובר פה במקרה שיש איזו קולה של בית שמאי בהלכות תפילין, ויש קולה של בית הלל בהלכות שבת. על זה לא מדובר. אנחנו נראה דוגמה מוחשית במה כן מדובר. רק בתור כותרת נוכל להגיד שאם אתה נמצא בתחום מסוים, אותו תחום, ואתה בוחר את הקולות של בית שמאי והקולות של בית הלל באותו תחום, על זה נאמר הוא רשע. מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, והכסיל בחושך הולך. אלא היא כבית שמאי בקולי און ובחומרי און, היא כבית הלל בקולי און ובחומרי און. המקרה של רבי עקיבא זה מקרה של שתי שיטות באותו תחום, כלומר קביעת שנת הפירות, והם סותרים זה את זה. או אחד בשבט הוא ראש השנה, או טו בשבט הוא ראש השנה. אתה לא יכול להיות ששניהם. אז איך רבי עקיבא פעל? אז זה הקושיה. עכשיו, מה הדוגמה המוחשית שנוכל ללמוד ביחד ברשי? אנחנו בדיבור מתחיל מכולי בית שמאי וכולי, ביובין מפורש לה במחלוקת אחת, שיש מקום שנותין בדברי בית שמאי להקל, ויש מקום שנותין בדברי בית הלל להקל, כגון. ולפני שנתקדם רק נזכיר שרשי התחיל שהדיון פה מתי אדם נקרא רשע או מתי הוא נקרא כסיל, מדובר במחלוקת אחת, וכאן אנחנו נתמקד בדבר הבא. מהו נחשב חיסרון בשדרה? עכשיו, יש לזה השלכות. חיסרון בשדרה, חוליות חסרות, יש לזה נפקא מינה לגבי הלכות כשרות, טריפות, שאם בהמה חסרה, וכמה זה מחלוקת, אם היא חסרה בשדרה, זה הופך אותו להיות בהמה טריפה. יש עוד השלכה, וזה בעניין תומת מת. אנחנו יודעים שעצמות יכולות לתמות באוהל. אם למשל יש שדרה שלמה, הוא מתמה באוהל, כמו כזית מן המת, כמו גולגולת, גם שדרה, עמוד שדרה מתמה באוהל. אז יש כאן שני תחומים, אבל הם בכותרת אחת, והכותרת היא חיסרון בשדרה. ואנחנו נמשיך עם הדוגמה למעשה. כגון, ממשיך רשי, חיסרון בשדרה, שלא תתאמה באוהל. רק שדרה שלמה מתאמה באוהל. אם היא חסרה, היא לא מתאמה באוהל. מה נקרא חסר? בית שמאי אומרים שתי חוליות, ובית הלל אומרים חוליו אחת. עכשיו, במחלוקת הזאת, מי מקל? בית הלל מקלים. כלומר, בחיסרון חוליה אחת הוא כבר לא מתאמה באוהל. וכן לטריפה. אותו עיקרון, אותו מחלוקת שייך לטריפה. מה זאת אומרת? אם שגרה חסרה היא טריפה, אז לפי בית הלל חוליה אחת, כמו שנאמר בתומת מת, אבל זה חומרה, על ידי חיסו של חוליה אחת בלבד כבר טריפה, הלך לך בימה. לפי בית שמי לא, חוליה אחת חסרה עדיין כשרה. נמצאו דברי בית שמי מקילים בטריפה, ואומר עד שתחסר שתי חוליות, כלומר אינה טריפה עד שתחסר שתי חוליות בית הלל מחמירים בה, ומקילין בית הלל מקילין לעניין תומה, לומר שכיוון שחסרה חוליה אחת אינה מתאמה. ואוחז בזו כולי בית שמי וכולי בית הלל רשע, שרי דבריו סודרים זה את זה כדי להקל. זאת אומרת, אם יש לך אדם שיגיד שחוליה אחת היא נחשב חיסרון לגבי תומה, אז זה כולה, ואז שמגיעים לתחום הטריפות אתה תגיד ש חוליה אחת אינה נחשב חיסרון, אלא רק אם שתי חוליות חסרות, אז טריפה. אז זה אדם שאחז בזו כולי בית שמי, זה בעניין הטריפות, שרק אם שניים חסרים הוא טריף לא עם אחד, וכולי בית הלל אתה אומר בעניין תומת מת חיסרון נקבע די חיסון של אחד בלבד. האדם כזה הוא רשע. והאוחז בחומרי שניהם, בדיוק ההפך ממה שאמרנו, הוא נחשב כסיל. כסיל בכל שחולך הוא, שאינה יודע להבחין על מי לסמוך. אבל בשני מחלוקות שכאילו אלו בזו ואלו בזו, אין כאן לא משום רשע ולא משום סיכלות, תסביר עלי בהר כבית שמי, כמו שאמרנו מקודם, אולי בהלכות תפילין סוברים כבית שמי, ובהר בהלכות שבת כבית הלל, זה לא בעיה. אבל בתחום אחד, כמו שדיברנו מקודם, הקביעה מהו חיסרון בשדרה, וכמו אצלנו מהו ראש השנה לילנות, אתה לא, אם אתה אומר גם אחד בשבט וגם דו בשבט, אתה תופס את החומות של שניהם. אז איך רבי עקיבא נהג כמו שהוא נהג? למה הוא לגבי האתרוג שהוא לקט א' שבט הפריש שתי מעשרות? הגמרא עונה, חזרה לגמרא, רבי עקיבא גמרי המסורת, הגמרא המסורת הסתפק לי, היה לו ספק ולא ידע, הוא רצה לנהוג כבית הלל, אבל מה? ולא ידע, אי בית הלל באחד בשבט אמרו, אי בטו בשבט אמרו. אז לכן מתוך ספק מהי שיטת בית הלל, הוא יפריש שתי מעשרות, ולא בגלל שהוא תפס חומות של שתי דעות. אנחנו ממשיכים עם ציטוט ממה שראינו למעלה, ולכן יש לנו חיצים מצד הגמרא. רבי יוסי בר יהודה אומר לא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה, אלא מנהג רבי גמליאל ורבי אליעזר נהג בה, כלומר לגבי רבי עקיבא שבאחד בשבט הפריש שתי מעשרות. לפי זרימת הדברים מתברר ש אחד בשבט הוא הקובע, כלומר באחד בשבט אם הולכים בתר לכיתה זה כבר שנה חדשה, אם הולכים לפי החנתה זה לפני השנה החדשה, זה שנה שעברה. אז בזה שרבי עקיבא פעל דווקא היה כך נשמע לכאורה, מזה שאחד בשבט ובגלל זה החשש למעשר נוסף, סימן שהוא סובר כבית שמי, דאחד בשבט נחשב שנה חדשה לילנות, ועל זה הגמרא תמיה, בחג בשבט כבית שמאי נהג בה. רש"י נמצא לקראת סוף שורות הקצרות, כבית שמאי נהג בה לרבי יוסי בר יהודה, תאמר משום דנהג בה מנהג גם גמליאל, ישרה מעשר אני כדין שלישית. זאת אומרת, זה השנה החדשה בדוגמה שלנו. אם כן, כבית שמאי סבירי דנתחדשה השנה היום, תהי כבית הלל, שמה שהשנה החדשה לגבי אילנות לא חלה עד ט"ו בשבט, לכיתתה וחנתתה בשנה אחת הווה, הוא לא היה צריך להפריש שתי מעשרות. נחזור לגמרא. יש שתי תשובות להסביר מה שראינו אצל רבי עקיבא. אמר רבי חנינא ויתימא רב חנניא, הכה באתרוג שחנתו פירותיו קודם ט"ו ט"ו דאידך שבט עסקינא. בזה אנחנו עוסקים. עכשיו צריכים להדגים, לתאר מה זה. אז אנחנו הבאנו בשולי הדף, יש תרשים. אז אנחנו רואים בתרשים הזה כתוב בצד, נקרא לזה צד המשך, צד שמאל, לכיתה, לכיתה אחד בשבט. אנחנו כתבנו פה, זה דוגמה שהבאנו פה, תשרי, בתחילת התרשים, תשרי של שנה שלישית. ובאותו תשרי התחילו גשמים. מסומן פה גם ט"ו בשבט של שנה השלישית. ואז מגיעים לשנה תשרי של שנה רביעית. ועד אחד בשבט יורדים גשמים. לגבי אילנות, נכון ש... התשרי הוא מוגדר כשנה ד', זה לגבי עניינים אחרים, כמו שלמדנו בתחילת המסכת. אבל לגבי אילנות זה נקרא עדיין שנה שלישית. ובאלף שבט רבי עקיבא לקט האתרוג, והגמרא אומרת לפי התשובה הזאת של רבי חנינא, הכנתה של הפירות האלו מתי היו? לפני ט"ו בשבט של שנה שעברה. דיינו, אנחנו עדיין זה נחשב שנה ב', וכך מופיע בתרשים לגבי פירות. נכון, התחיל שנה שלישית לגבי עניינים אחרים כמו שמוזכר בתחילת המסכת, אבל עד ט"ו בשבט זה עדיין מתמשך שנה שנייה. ואז חנתה הפירות, האתרוג הזה של רבי עקיבא לקט. מתי? שנה שנייה. הוא לקט אותם באלף שבט שעדיין שייך לשנה שלישית. נמשיך בגמרא עם הדוגמה הזאת שמופיע בתרשים. ובדין הוא, תאפילו קודם לכן, הסיפור עם רבי עקיבא, זה לאו דווקא, נכון, בפועל הוא לקט את זה בעל השבט, אבל גם אם הוא לקט אותם בכסלו וטבת, יהיה אותו עניין. ומעשה שהיה, אומרת הגמרא, כך היה, באלף שבט. אז הרבי יוסי בר יהודה, שאמר שרבי עקיבא חשש מפני רבן גמליאל ורבי אליעזר, אם הולכים בתר חנתה, בדוגמה הזאת, אז זה שנה ב', זה שנת מעשר שני. אם הולכים בתר לכיתה, זה שנה ג', שנת מעשר עני. והעיקר בגלל לאור הקושה, אין כאן שום קשר לבית שמאי. א' שבט שהיה בסיפור זה בגלל שמעשה שכך היה, והיה יכול להיות אותו תוצאה בלכיתה בכסלו בטבת, שזה עדיין שנה שלישית לפי הדוגמה שהבאנו, ובכך אין כאן קושיה על רבי עקיבא, כי הוא לא סובר כבית שמי בכלל. אנחנו ממשיכים בגמרא. רבי אמר כרוך ותני. הדברים שרבי יוסי בן בני סיפר, יש להבין את הסיפור כך: לא אחד בשבט היה, אלא ט"ו בשבט היה, ולא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה, אלא מנהג רבי גמליאל ורבי אליעזר נהג בה. עכשיו, אם היה בט"ו בשבט, אין בעיה מבחינת בית שמאי, כי זה שנה חדשה לפי בית הלל, אבל עדיין הוא היה מסופק עם כמו רבי גמליאל או כמו רבי אליעזר, אם לפי הלקיטה או לפי החנתה. אם לפי הלקיטה בט"ו בשבט זה כבר שנה חדשה, שנת מעשר עני בדוגמה שהזכרנו מקודם, לפי השיטה שאומר לפי חנתה, זה היה לפני ט"ו בשבט. ולכן זה שייך לשנה שעברה, דהיינו מעשר שני. כעת אנחנו רואים סימון חדש, צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו מסבירים המספרים 1-2 עם שני לשונות בדברי רבא בר רב הונא. הגמרא: אמר רבא בר רב הונא, השתא דאמר רבן גמליאל, אתרוג אחר לקיטתו איסורו כירק. יש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחזור למעלה ושם רואים שיטת רבן גמליאל במקור. עכשיו, אחרי שאתה אומר שאתרוג הוא המעשר נקבע לפי לקיטה, ראש השנה שלו תשרי כדין ירק. עכשיו אני מדגיש, לעניין מעשר, לעניין מעשר תשרי יקבע, תשרי יהיה ראש השנה לגבי המעשר. כאן מתחיל קושיה ארוכה עד שורה שנייה בדף ט"ו. מטיבי, רב שמעון בן אלעזר אומר ליקט, תשימו לב איך שהדגשנו מילות מפתח עם קפקוף, ליקט אתרוג ערב ט"ו בשבט עד שלא תבוא השמש, וחזר וליקט מי שתבוא השמש. אין תומין ומעשרים מזה על זה. אנחנו רואים שמה שהיה לפני שתבוא השמש זה ערב ט"ו בשבט, זה י"ד שבט, ומה שאחרי שיבוא השמש זה כבר נכנס לט"ו בשבט. אנחנו אומרים, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין תומין ומעשים מזה על זה, לפי שאין תומין ומעשים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. כאילו אומרים פה שט"ו בשבט הוא קו המפריד. הייתה, זה דוגמה, שלישית נכנסת לרביעית, שלישית, מה הם ההפרשות? מעשר ראשון ומעשר עני. רביעית, מעשר ראשון ומעשר שני. מעשר ראשון הוא תקף כל ששת השנים של שנות השמיטה. בשנה שלישית ובשנה שישית מפרישים מעשר עני. אז כאן בדוגמה שלנו, אם אנחנו מדברים על הקו המפריד בין שנה שלישית לשנה רביעית, אז מה שנלקט ערב ט"ו בשבט הוא שייך לשלישית, מה שנלקח אחרי כניסת ט"ו בשבט כבר שנה חדשה. נמשיך לדף ט"ו. מן שמת לדעזיר בתר לכיתה, בדוגמה, וכי הבקבנו את זה מוקדם, הדגשנו את זה מקודם, הקביעה הוא לפי הלקיטה. לא מוזכר פה שום עניין של חנתה. מי התנה שקובע לפי הלקיטה? קובע מעשרות לפי תאריך הלקיטה. התשובה, רבן גמליאל. וקטני שבט, לא כתוב תשרי. אז רבא באבונה שהיה בסוף י' לנו ב' בצורת הבית, הוא רצה להגיש לפי רמליר, מאחר שהוא קובע לפי לקיטה, וזה אופייני לירקות, ואנחנו יודעים שירקות השנה נקבעת לפי ראש השנה א' תשרי, אז גם אתרוג. כאן רואים רמז לשיטת רבא רמליר, כי יש כאן תנה שקובע לפי לקיטה, והראש השנה, קו המפריד בין השנים, הוא לא תשרי, אלא ט"ו בשבט. אז מה עם רבא בר אבונה? אלא היא יתמר הכי יתמר. אמר רבא בר אבונה, זה פה הגרסה השנייה, הלשנה השנייה. אף אגב, דאמר רבא רמליר, אתרוג אחר לקיטה, כי ירק ראש השנה שלו שבט, כאילו התאריך נקבע בשבט. הגמר שואלת, מה ישנה הטעם בדף י' ב' עמוד ב' בראש העמוד בניין ליקט ירק? מה ישנה הטעם דקטני אם הייתה שנייה נכנסת לשלישית, כדי להדגים את החילוף המעשרות? הגמרא נקטה דוגמה כזאת, שנה שנייה זה יש בו מעשר שני בנוסף למעשר ראשון שמגיע ללוי, נכנסת לשלישית בנוסף למעשר ראשון שמגיע ללוי, זה כבר מעשר עני. אז למה שם הדוגמה הייתה שנייה נכנסת לשלישית? ומה ישנה אחר בעניין האתרוג דקטני, יש לנו חץ מפותל, אפשר לחבר אותו לחץ הדומה ב-י' ד' ב', אתם תראו אם הייתה שלישית נכנסת לרביעית. זה אותו רעיון מבחינת חילוף המעשרות, אבל למה דווקא, למה שינו את השנים בדוגמה? הגמעונה מילת אגב אורחי כמשמלן ביחס לאתרוג, והדוגמה היא אם הייתה שלישית נכנסת לרביעית, לומדים דבר אגב. ומהו מילתא אגב אורחי כמשמלן? דאתרוג, עץ אתרוג, קשה לידע. הידיים שממשמשות בעץ קשים לעץ הזה. ואיידי דממשמשי בי כולי אלמה בשביעית, הרי בשביתה השדות פתוחות, הכל אפקר, אז כולם נכנסים, הכל נוגעים, ואם יש פרדס אתרוגים אז כולם נוגעים באותם עצים, וזה קשה לעץ, והקושי הזה גורם לכך שמה לא טעין פרי עד תלת שנים. לכן מתאים הדוגמה אם הייתה שנה שלישית נכנסת לרביעית, כי לפני שנה שלישית אין על מה לדבר, כי הקושי שעבר על העץ אתרוג גרם לכך שלא יופיעו פירות, לא שנה ראשונה, לא שנה שנייה, עד שאתה מגיע לשנה שלישית. ואז הדוגמה הייתה אם הייתה שלישית נכנסת לרביעית. יש כאן משולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו מציינים שתי שאלות בעניין קביעת שבט כראש השנה. הגמרא, באה מיני רבי יוחנן מרבי ינאי, אתרוג ראש השנה שלו אימתי? אמר לי, זו רבי ינאי ענה, שבט. רבי יוחנן שואל, שבט דחודשים או שבט דתקופה? התקופה זה עונה, יש ארבע עונות, ושבט נמצא בעונת, אנחנו קוראים עונת החורף. בלשון חזה זה נקרא תקופת טבת, יש ארבע תקופות, אז התקופה ששייך אלינו זה נקרא תקופת טבת. נציין שארבע התקופות הם תלויים בתופעות טבע שנקבעים על ידי השמש, שנת החמה נקרא לזה. אז יש שבט דתקופה, זה 30 יום אחר כניסת תקופת טבת. זה לא אומר שבראש חודש טבת זה תחילת תקופת טבת, אנחנו לא אומרים כך, אלא היא רבע שנה שנקבעה על ידי, כפי שאמרנו, תופעות טבע שמאפיינים לאותה זמן בשנה. אז האם האתרוג שאנחנו אומרים שאתרוג שלו הוא שבט, האם הכוונה לשבט של החודשים? דהיינו, כל חודש מתחילים, אנחנו מציינים ראש חודש, ראש חודש תשרי, ראש חודש חשוון וכולי, אתה מגיע לראש חודש שבט, זה שבט החודשים. או האם הכוונה לשבט דתקופה? אז רבי ינאי עונה, עמלי דחודשים. כשאנחנו אומרים שאתרוג ראש השנה שלו הוא בשבט, הכוונה בשבט של החודש, בחודש שבט כמו שאנחנו מכנים אותו. רשי כותב בשורה שלישית, שבט דחודשים של לבנה, שאנחנו קובעים ראש חודש לפי עדות על חידוש הלבנה, או שבט דתקופה חמה לסוף 30 של תקופת טבת, נכנס שבט של חמה. והתשובה הייתה שבט של חודשים. ממשיך הגמרא, בא מיני רבה מרב נחמן ועמילה, גרסה אחרת בשמות, רבי יוחנן מרב ינאי. הייתה שנה מעוברת, מהו? הוסיפו חודש. אנחנו יודעים שיש אדר א' ויש אדר ב'. אדר א' הוא מיד אחרי שבט, אדר ב' הוא מיד לפני ניסן. רש"י בשורה רביעית, הייתה שנה מעוברת מהו? אימתי ראש השנה, שבט הסמוך לטבת, או לפי סדר החודשים אנחנו יודעים חשוון, כסלו, טבת ואז שבט. אז זה שבט שסמוך לטבת, או אדר ראשון שהוא במקום שבט. הוסיפו אדר. למה הוסיפו אדר? כי אני אומר דבר על פי הגמרא במסכת סנהדרין, כי הם ראו שהתנאים החורפיים עדיין ממשיכים, ואם אנחנו נקבע שבט עכשיו זה לא מתאים לתופעות הטבע, אז צריכים לדחוף או לדחוק את הדברים קדימה בעוד חודש. ואז מה קורה? שאדר ראשון מגיע, זה מה שהיה אמור להיות שבט מבחינת תופעות הטבע. אז הרש"י באפשרות השנייה הוא אומר, או אדר ראשון שהוא במקום שבט. אז מה בשנה מעוברת, מה נחשב שבט שאנחנו אומרים הוא ראש השנה לאתרוג למשל? אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי רב ינאי עונה, או רב נחמן, תלוי באיזו גרסה, הלוך אחר רוב שנים. זה אומר לנו החודש שנקרא בפי הבריות שבט, מי ששמור שבט. אז ראש חודש לאילנות או לאתרוג הוא יהיה בשבט שבא אחרי טבת. עד כאן שיעורנו להיום.